פרשה שלנו, פרשת אחרימות וקדושים. תחילתה של הפרשה, פרשת אחרימות, עוסקת בעבודת בית המקדש ביום הכיפורים. זו העבודה הגדולה ביותר, של עבודת השם הגדולה ביותר, במקום הקדוש ביותר, על ידי האדם מיוחד ביותר על ידי הכהן גדול, לפני ולפנים, בבית קודשי הקודשים. ועל זה התורה אומרת, שאי אפשר לבוא בכל עת אל הקודש. צריך להתכונן לקודש. וזאת יבוא אהרון אל הקודש. מדייקים חכמינו זיכרונם לברכה, רבי יודן פטר קרא בכהן גדול בכניסתו לבית קודש הקודשים חבילות חבילות של מצוות יש בידו בזכות התורה שנאמר בה וזאת התורה בזאת יבוא אהרון אל הקודש בזאת מרמז לזאת התורה בזכות המילה שנאמר בה זאת בריתי, בזכות שבת, שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת, בזכות ירושלים, שכתוב זאת ירושלים. נעמוד על זה. באיזה כוח, מה אפשר לבוא אל קודש הקודשים, אל העבודה הגדולה הנישאה הזאת. מכוח התורה. מכוח ברית המילה, מכוח שבת, מכוח ירושלים. התורה, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל על התורה. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים והארץ לא שמתי. שלוש בריתות קראת הקדוש ברוך הוא עם ישראל על התורה. הר סיני, אוהל מועד, בערבות מואב. 13 בריתות הקדוש ברוך הוא קראתי עם ישראל על ברית המילה. כך אומרת המשנה במסכת נדרים. וגם שבת, אותי בני, ביניכם, בריתי, ברית לעולם. כלומר, אלה שלושת המצוות שקורתה ברית, מצוות מיוחדות, שהן יוצרות את הקשר המיוחד, קשר של ברית זה קשר מיוחד. קורטים ברית רק בין אחד לאחד. לא קורטים משניים, כי אז הקשר הוא לא קשר המושלם, האחד. ברית יש בין שני צדדים בלבד. ברית התורה, התורה קושרת אותנו לריבונו של עולם. ברית מילה זה המציאות הסגולתית, העצמית של ישראל. מכוח זה אנחנו באים לעבודת השם, מכוח היותנו עם סגולה, מכוח הקדוש ברוך הוא שהוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את התורה ואת המצווה הזאת גם כן, מצוותו של אהרון הכהן. ו... זה מה שמסמל את הברית המילה, והשבת, השבת, זה הקשר מבחינת סדרי הזמנים, ברית הזמנים. כלומר, הגוף, הזמן, יש זמן מקודש, זמן מיוחד, זמן עליון, שהוא מיוחד להם לישראל, ומכוח קדושת הזמנים, מכוח השבת, שהיא שורש קדושת הזמנים, עם זה ישראל באים לעבודת השם. וזאת ירושלים. שיא של קדושת המקום. שיא של קדושת הזמן, זה השבת. קדושת המקום, ירושלים. הקדושה העצמית, ברית המילה. ומכוח שלושת הבריתות הללו והתורה, שלושת הקדושות הללו והתורה, בזאת יבוא אהרון לקודש. הנפש. זה עניינם של ישראל שיש בהם את הקישור העמוק הזה מכל הצדדים, צד הזמן, צד המקום, מצד האדם לריבונו של עולם. ומכוח זה, בזאת יבוא אהרון אל הקודש. יש עוד אחר כך התפרטות של עוד, אבל זה השורשים. יש כאן עוד מדרש שיש מקום להתבונן בו. בזאת יבוא אהרון, אומר המדרש, זה שאמר הכתוב, כי בתחבולות תעשה לך מלחמה. רבי נתן ורבי, כלומר, כשאתה הולך לעשות מלחמה, אתה צריך לעשות תחבולות, איך אתה מנצח את המלחמה. וגם בזאת יבוא אהרון, כשאהרון בא אל עבודת השם, גם כן צריך לעשות את זה בתחבולות, להצליח בתפקיד. רבי נתן ורבי יחא בשם רבי סימון אמר, אם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדם חבילות של מצוות. זה תחבולות, תעשה לך מלחמה. אם אדם עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדם חבילות של מצוות. עיניים רבות, והיו לתותפות בין עיניך. לשון שקר, ולימדתם אותם ביניכם. זה התיקון. ידיים שפחות דם נקי, וקשרתם לאות על ידיך. מצווה בידיים. לב חורש מחשבות, אבן. והיו הדברים האלה על בבך. רבי יוחנן פתר קריה בקרבניתים. קרבנית. אמר רבי יוחנן, לעולם יעשה אדם עצמו קרבנית. איך יכול לעשות מצווה? זאת אומרת, אדם צריך לתכנן, לנהל את עצמו, איך הוא יכול לעשות את המצווה בצורה יותר שלמה. כלומר, כשאדם בא לקיים מצווה, הוא צריך לחשוב, להתבונן, איך הוא יעשה אותה בצורה הנכונה, השלמה, בתחבולות. לחשוב, לתכנן, איך. אני יושב, הולך להתפלל, איך אני אעשה שהתפילה תהיה הטובה ביותר. צריך להתכונן לזה, צריך לחשוב על זה. דע לפני מי אתה עומד. צריך לחשוב עכשיו, להתרכז בתפילה, להיות שקוע במילים שאני אומר. אם אני לא מכיר את התוכן של התפילה, ללמוד את התוכן של התפילה, כדי שאני אומר את הדברים מתוך הבנה, מתוך התבוננות, כך בתפילה. כך בכל מצווה ומצווה שאדם הולך לקיים את המצווה, איך הוא יניח את התפילין בצורה היותר נכונה. לא, אולי לא בחטיפה, בשביל הדעת, בהתבוננות. מה אתה עושה? הזכרנו פעם שהרב אומר שחסידות זה אומנות. עבודת השם בחסידות, אמר לפנים, בצורה שלמה, לפנים משורת הדין, זה אומנות. אומן זה איש שיודע לעשות צורות מאוד מיוחדות, שלמות מכל הצדדים. או שהוא צייר והוא יודע לצייר תמונה שהיא בצורות שמביעות עומק גדול, והכל מסודר וכל קו וכל צבע הוא מחושב מאוד מאוד, כדי שתצא תמונה הרמונית שלמה. פסל גם כן יודע לעשות את ה... פסל את הצורה בצורה היותר משלמה, אם הוא אומן טוב, מוצלח, יודע לעשות את הדברים בצורה יותר שלמה. כך גם כשאדם ניגש למצווה, ועל מנת לעשות אותה בשלימות, הוא צריך לתכנן, ללמוד, איך עושים את הדבר הזה בצורה, את המצווה הזאת בצורה יותר שלמה. את עבודת השם בצורה יותר שלמה. מה יעשה אדם שהולך לסדר ללמוד תורה? איך הוא ינצל את השעות האלה של הסדר בצורה הטובה ביותר? מה יש לו עוד לתכנן, איך יצא שהסדר יהיה מנוצל בצורה הטובה ביותר? ואם אדם נותן את הדעת מקודם על סדר הלימוד, אז באמת יכול להיות תוצאות יותר טובות. אם למשל צריך יותר זירוז בשקידה ולא להשיח את הדעת. אז אם אדם חושב מראש עכשיו, אני ניגש ללימוד באופן היותר שלם. אחר שאנחנו היינו בחורים צעירים, צעירים אפילו מכם, אז היה תקופה שהיה לחברותה שכל ערב לפני שאנחנו התחלנו ללמוד את הסדר ערב, פתחנו שולחן ערוך הלכות תלמוד תורה, ולמדנו סעיף אחד בשולחן ערוך. אין משיחים בבית המדרש, אלא בדברי תורה. ואפילו מי שנתעטש, אין אומרים לו לרפואה. זה עובד על שעתיים לפחות. אין משיחים בבית המדרש, אלא בדברי תורה. אחר כך יש מחלוקת שם, בין השח ובין התז, עם היום, שלא כל כך זהירים, אז האם מותר כן להגיד לרפואה, או לא, או אסור להגיד לרפואה. אם לומדים את זה, ומתוך זה ניגשים ללימוד. התכוננות. אפשר להתכונן בצורות שונות, אבל אם אדם חושב על מה שהוא עושה, לא עושה את זה ככה בלי לחשוב, אז עבודת השם שלו היא הולכת ומשתפרת ונעשית יותר טובה. זה מה שאמר כאן המדרש, בתחבולות תעשה לך מלחמה. אנחנו ממשיכים בפרשה. והמשך הפרשה, הרחבה גדולה בפרשת איסורי עריות. וידבר השם אל משה לאמור, דבר את בני ישראל, ואמרת להם, אני השם אלוקיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם לא תעשו, וחוקותם לא תלכו, כמשפטי תעשו וכולי, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. ואז, פרשת העריות. איש איש של כל שער בשרו לא תקרבו לגאולות ערביו וכו'. אורח חיים מרחיב כאן בביורו ואומר שהנושא הזה, תאוות העריות, היא התאווה הקשה ביותר שאדם צריך להתמודד איתה. ולפעמים יש תחושה ש בכלל אי אפשר לנצח את התאווה הזאת. אי אפשר להתגבר באופן מלא, באופן כזה שאדם לגמרי לגמרי ידחה, יעדוף את כל התאווה הזאת. זה קושי עצום. עד כדי, למה התורה מבקשת מאיתנו, הריבונו שלה מבקש מאיתנו לעשות דברים ש אולי אי אפשר לעמוד בהם. מה הפתיחה לבאר מאיזה כוח באמת אנחנו יכולים להתמודד עם ההתגברות ולהתגבר ולנצח? דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אני השם אלוקיכם. זאת הפתיחה. אני השם אלוקיכם. ריבונו של עולם הוא אלוקינו. והוא נותן לנו את הכוח. אנחנו צריכים לדעת את הדבר הזה. הוא נותן לנו את הכוח. כשהוא מצווה אותנו, הוא נותן לנו את הכוח גם לקיים את מצוותיו. אנחנו שייכים לריבונו של עולם. הוא השם אלוקינו, ואנחנו עם אלוקי. ויש לנו כוחות עצומים. וגם התאווה הזאת היא עצומה, אבל כוחות האלוקים שלנו הם עוד יותר גדולים, ויש בהם את העוצמות הגדולות לנצח ולהתגבר. הוא מרחיב בזה, מבאר, את היותנו אלוקים, וזה הנותן לנו כוח. הרב גם כן מדבר על זה במוסר הקודש, ומזכיר שבאמת, הוא מדבר מבחינת הציבור. בציבור יש כל מיני אנשים. יש אנשים שיש להם אופי יותר נוח ולא כל כך יצרים חזקים. יש אנשים שנולדו כך עם יצרים מאוד מאוד גדולים והתמודדויות מאוד קשות עומדות בפניהם. מה שיכול לגרום לאדם לנצח את הכל זה לא ההיגיון השכלי. זה לא אם אדם יחשוב כמה נכון לעשות להתנהג בסדר וכדומה, זה לא מספיק. רק יראת השם. אם אדם מירא שמיים, יודע שיש ריבונו של עולם בעולם, וחי את התודעה הזאת באופן עמוק, באופן אמיתי, שממלא את כל ליבו, זה הדבר היחידי שיכול לתת לאדם את הכוח, ואפילו כל אדם, כן? אפילו אנשים שיש להם תוות חזקות, יצרים גדולים מאוד, וקשה לכאורה, אבל עירת השם, היא, כשהיא באמת קיימת, כשהיא ממלא את הלב, יש בה את הכוח לנצח הכל. אני השם אלוקיכם. התודעה הזאת, הזכירה הזאת, שריבונו של עולם אלוקינו, ולחיות את ההכרה הזאת, ויראת השם שמתפשטת, יראת אתה ויראה אלה. יראת אתה במובן זה, תחושה שריבונו שלם רואה אותנו, כל הזמן. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. רואים אותך, אתה מושגח כל הזמן. היום זה קל להבין את הדבר הזה. פעם אדם היה צריך לצייר ציור, איך הקדוש ברוך הוא רואה, כן? היום יש מכשירים, רואים הכל. אפשר לשים מכשיר קטן בכל חדר, או אפילו לפעמים חודרים דרך הקירות, ויכולים לשמוע ממרחקים עצומים מה שאדם מדבר. אז אם ככה, יש גם מכשירים אלוקיים שהם צופים הכל, והכל נרשם, וזה מאוד לא נעים. הכל ידוע, אי אפשר להסתיר שום דבר. אם אדם יחיה בתודעה הזאת, היא שהכל, כל מה שהוא עושה, כן, וריבונו שלם יש לו גם מאוד כוח, שיש גם, הוא נותן לכמה אנשים לפעמים את הכוח הזה, הוא יודע מחשבות. הוא לא רק יודע כל מה שאדם עושה, וכל מה שהוא מדבר, הוא גם יודע מה שאדם חושב. הוא יודע מחשבות ביום דין. הקדוש ברוך הוא יודע. אז ההכרה הזאת, היא נותנת את הכוחות. את הכוחות להתמודד ולנצח. ועירת השם העליונה זה עירה של בושה. זה לא מפני שהוא מפחד אדם מפני העונש, אלא מפני איך הוא יכול לעשות דבר שלא לרצונו של הקדוש ברוך הוא. יכול לעשות אי נחת כביכול לריבונו של עולם, שזה יגרום צער בשמיים. איך אדם יכול לעשות את הדבר הזה? לא שיגרום לא צרות, אלא שזה עושה צער בשמיים. אפשר כדבר הזה. אדם חי את ההכרה הזאת שכל התנהגותו היא פועלת ועושה רשמים גם למעלה, וכביכול השכינה מצטערת. ואיך אפשר לעשות את זה? ובאמת, בהמשך הפרשה, בעצם התחלת הפרשה הבאה, אבל זה המשך, אומרת התורה, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. זה המשך למה שמקודם, כמו שרשי אומר, שקדושים תהיו, יהיו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. אישה זונה וחללה, והוא גומר, אני השם מקדישכם. וחלל זרו, אני השם מקדשו. קדושים יהיו, אישה זונה וחללה וכו'. כלומר, קדושה, פירושה של דבר פרישות. מלמדת אותנו התורה, שכשאדם פורש מעבירה, הוא קדוש. במבט פשוט היינו חושבים, אדם לא עשה עבירה, הוא לא קיבל שום מעלה. פשוט לא ירד, אין לו חיסרון. אבל קדוש, קדוש זה מדרגה עליונה. קדוש הוא טהור. אם אדם לא חטא, הוא טהור. אבל קדוש צריך לעשות פעולה של התקדשות, פעולה של עלייה, לא רק של פרישות. אבל כנראה שהתורה רוצה ללמד אותנו שעם ישראל הוא עם קדוש. רק, לא, רק אם הוא ייפול הוא יהיה לו קדוש. אבל בטבעו הוא קדוש. ביסודו הוא קדוש. כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך. אתם קדושים. מה שאתם צריכים לעשות, לא לקלקל את הקדושה. לא להוריד, לא לפגום אותה. ואיך? על ידי שתתרוממו מכל הנפילות. ולא תעשו. תישארו בקדושתכם. אולי גם זה מעלה את האדם. כי ברגע שאדם מנצח ולא נופל, לא רק שהוא לא נופל, הוא בעצם מתעלה. קדושים תהיו. כלומר, אם אתם פרושים, אתם נעשים קדושים. בקדושה הרי זה מדרגה עליונה. במסילת ישרים, מידת הקדושה היא המידה האחרונה. כדי להגיע למידת הקדושה צריך זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות, יראת השם, ענווה, דרך ארוכה. בסוף, בסוף, בסוף מגיעים לקדושה. אומרים על הגאון מווילנה שהוא למד רק פרק י' ד' י' ג', אמר עד שם זה המדרגה. קדים, חסידות הוא לא למד. מדרגת ה... כל מדרגה הוא קנה, עשה קניין. להקיע מדרגות מה לא. אבל הוא היה גאון החסיד בוודאי. אבל המדרגות הן מדרגות גבוהות אחת למעלה מהשנייה, והשיא שלה זה הקדושה. ולקדושה אדם לא יכול להגיע בעצמו, אלא על ידי סייעתא דשמיא, ורק אם אדם יתחיל לקדש את עצמו מעט, אז אם הוא זוכה, הוא זוכה לסייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא מקדש אותו. וכאן נאמר בתורה, קדושים תהיו, פרושים, כמו שמפרש רש"י על פי המדרש. כלומר, עצם הפרישות כבר מדרגה של קדושה, כי באמת כל אדם שמתגבר הוא כבר מקבל מדרגה של קדושה. זאת לא המדרגה השלימה, כשהוא מתגבר על הכל וכשהוא מתרומם מעלה מעלה, הוא נהיה באמת במדרגה של קדושה עליונה. אבל כל צעד בדרך כבר בחינה של קדושה. ולכן כתוב דבר אל כל הדת בני ישראל. כולם יכולים להיות קדושים. ואמרת עליהם קדושים תהיו. וקדושים תהיו, פירושו של דבר, הביטוי תהיו, זה אומר הזוהר. כלומר, לא כתוב בלשון ציווי, אלא בלשון עתיד. כי יש בזה גם ציווי, אבל לא רק ציווי, אלא גם ברכה. וגם הבטחה, אתם תהיו קדושים. וגם ברכה, תהיו קדושים. וגם ציווי, תהיו קדושים. הכל, הכל כלול בזה. יוצא שכשאדם פורש מאיסור, מתגבר ולא נכשל, הוא יתקדש. אדם לא מודע לזה. אדם, כבר דיברנו כמה פעמים, אדם מתגבר לפעמים בקושי ולא נכשל באיסור הרהורים לא טובים, נגיד, או משהו כזה באיזה מהסוג הזה של איסורים. הוא התגבר, אבל הוא היה צריך להתאמץ, וכמעט הוא נכשל. היה לו איזה חשק לראות משהו שאסור, או לקרוא משהו שאסור, או לחשוב על משהו שאסור, והוא בסוף החליט, לא, אני לא מתפתה. אדם לא מרגיש שמחה על ההחלטה הזאת. אם זה היה לו קשה להתאמץ, הוא אפילו מרגיש צער, למה בכלל הוא רצה? למה היה צריך להשקיע מאמצים? וגם תחושה של חוסר ביטחון, שמי יודע אם פעם הבאה זה יצליח לו. אמנם הפעם זה הצליח, אבל מי יודע מה היה פעם הבאה, אז נהיה לו דאגות, שמחה לו. מה התורה ואומרת? אם אדם מתגבר ולא נכשל, הוא נתקדש. הוא נתקדש, הוא קיים מצוות קדושים תהיו. יש גם קיום שלא תעשה, וזה עכשיו נהפך לעשה. קדושים תהיו. כלומר, מה שמקודם אמרתי לכם בלווים, עכשיו אני אומר לכם את זה במצוות עשה. עכשיו, אתם לא, אדם לא נכשל, הוא קיים עשה. ואיזה עשה? עשה של קדושים תהיו. זה עשה נפלא. הוא נתקדש. כלומר, וזה שמחה גדולה מאוד, שאדם קיים את העשה. ישב אדם ולא עבר עבירה, מעלה עליו הכתוב כי לא עשה מצווה. צריך לחזור ולשנן, לפתח את התחושה הזאת. ואז אדם שמח, כשהוא מנצח הוא שמח, הוא רוצה עוד פעם לשמוח. אז הוא עוד פעם מנצח. וזה עושה לו רצון ותקווה שבפעם הבאה יהיה עוד פעם, אם יהיה איזה ניסיון, הוא ינצח את הניסיון הזה. וכך אדם יעלה בקודש ממדרגה למדרגה. לשמוח בכל התגברות. וככל שהייתה יותר קשה, והסכנת הנפילה הייתה יותר גדולה, צריכה השמחה להיות עוד יותר גדולה על ההתגברות. מפני שיש כאן איזה מדרגה עוד יותר של קדושה. וכעת אני רוצה קצת לחזור, לדבר, יש כאן רמב"ן מפורסם וידוע לכולנו, אנחנו עוסקים בזה הרבה, ברמב"ן, המדבר על הפסוקים הללו, שהתורה אומרת, בסוף פרשת החרימות, אל תתאמו בכל אלה, כי בכל אלה נטמעו הגויים, ותקיא ארץ את יושביה, כי כל התועבות האלה עשו הגויים, כן? וגם הקדוש ברוך הוא אומר, ולא תקיא ארץ אתכם בתמכם אותה כאשר קא את הגוי אשר לפניכם. כלומר, הארץ לא יכולה לסבול אווירות הללו. והרמב"ן מרחיב כאן מאוד, את מהרחבה גדולה מאוד, את בעניינה של ארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ השם. במובן זה, כל הארצות הן ארצות של ריבונו של עולם. אבל בכל זאת, הארץ הזאת היא מיוחדת. במה הייחוד של הארץ הזאת לעומת כל הארצות? כי כל הארצות, ריבונו של עולם, שם שם נציגים שייצגו אותו. שרים. הארצות עובדות לפי מזלות, ועל פי המזל, ובראש המזלות, שרים, מלאכים עליונים, שהם כמובן על פי השם, אבל הם, יש כאילו מחיצה חיץ בין ריבונו של עולם, בין כל הארצות, הוא שם שם כל מיני כוחות רוחניים, שהם ינהלו וישלטו ויכוונו את העניינם של כל הארצות כולם. בארץ ישראל, אין מלאך, אין שופט אחר, אלא ריבונו של עולם בעצמו. השם בחר לו את הארץ הזאת. וכאן, מכיוון שהוא בחר לו את הארץ הזאת, הוא לא יכול לסבול שיהיה עבירות. לא עבודה זרה, לא עריות. והקוטים שהם גויים בכלל. שאינם כל כך מצווים כמו ישראל, אבל כש הביאו אותם לארץ ישראל, והם לא קיימו, והם עבדו עבודה זרה, אז באו אליהם הראיות, שזה לא היה דבר כל כך סביר, רגיל, ראו שזה משהו מושגח מאת השם, והם נעשו גרים. יש אומרים שהם גרי הראיות, יש אומרים שהם בסוף היו גרי צדק, אבל כל פנים, היה הראיות גרמו להם, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול להסכים, לסבול שבארץ ישראל יהיו עבדי עבודה זרה. אין אמו אל נחר. בחוץ לארץ זה דבר אחר. אילו הם היו נשארים בחוץ לארץ, אומר הרמב"ן, הקדוש ברוך הוא לא היה מעניש אותם כל כך. אבל בארץ ישראל הקדוש ברוך הוא מעניש אותם, כי ארץ ישראל היא ארץ, ארץ השם. ומטעם זה, אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, וכל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוה. זה יש הבדל בין הדר בארץ ישראל והדר בחוץ לארץ. וזה דברי חז"ל לילה, הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. זה דברים נפלאים, הזכרנו פעם את דברי ההפלאה, שהוא אומר, מה הפירוש כמי שיש לו אלוה? האיש הזה בעצם צריך להגיד עליו כמי שיש לו אלוה, הוא איש כזה שאין לו, הוא לא עושה מצוות. אבל זה שהוא דר בארץ ישראל, זה עושה אותו כמי שיש לו אלוה. הגדיור בארץ ישראל עושה את האדם כמי שיש לו אלוה. והגר בחוץ לארץ, שהוא כן מקיים מצוות, וכן יש לו אלוה, אבל בגלל שהוא גר בחוץ לארץ, הוא כמי שאין לו אלוה. למרות שהוא מקיים מצוות, בכל זאת, כיוון שהוא גר בחוץ לארץ, הוא כמי שאין לו. ומי שבארץ ולא מקיים, בגלל שהוא גר בארץ ישראל, כמי שיש לו. זה אומר הפלאה. עוד לא השמיטו את זה בספר שלו. ארץ ישראל, ארץ השם. והרבי מיוסטין מביא כאן בשם הכלי יקר, כתוב כאן, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. מה פירוש אשר ישבתם בה? אל תעשו כמו שעשיתם, שרציתם להישאר במצרים ולא לצאת. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, לא תעשו שתרצו לשבת בה. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, גם כן לא תעשו. אתם לא רציתם לבוא לבד, ואני מביא אתכם שמה, לא תעשו ככה, אלא תרצו לבוא לארץ ישראל, ולא תרצו להישאר בחוץ לארץ. הערה גדולה מאוד. והוא שמה מדבר על כך, הזכיר את הדברים האלה בשנים של, זה שנת תרצת כתוב, ושכולם הרגישו שהארץ בוערת מתחתם באירופה, ואילו היו מקיימים את הדברים הללו, באים לארץ ישראל, לא מואסים בארץ ישראל, מואסים בחוץ לארץ, ובאים לארץ ישראל ולא נאחזים שם בחוץ לארץ, היו ניצלים מהצרות הנוראות. מי שהיה בא. באמת, אני שמעתי פעם מרב נוסף, הרב רענן, שהוא אמר שכשבא הרבי מבלז, הרבי מבלז ניצל, נדמה לי ברכבת ההצלה הוא בא, אז הוא אמר, הוא שמע באוזניו, הוא אמר לו, טעינו. טעינו שאמרנו יישאר בחוץ לארץ. עכשיו יש מכחישים את זה, שכאילו לא אמר, אבל אני שמעתי מפי רב נוסן שהוא שמע מהרבי מבעלז בעצמו. הוא אמר, טעינו. מתרגלים לחוץ לארץ ואוהבים את חוץ לארץ. וצריך, וארץ ישראל, ארץ השם, ארץ הקודש, אחר כך שוכחים אותה. ואנחנו זכינו, ברוך השם, לעלות לארץ, להיות בארץ. רובנו כולם, ככולם, נולדו בארץ ישראל. מי שנולד בה זה מעלה מיוחדת. ולהמשיך אחר כך לחיות בארץ ישראל. לדעת את התודעה הזאת, את הסחירה הזאת, שאיזה זכות גדולה מאוד אנחנו זכינו להיות בארץ, בארץ השם. זה מחייב. וספר החרדים אומר שכשאדם מקיים מצווה, הוא צריך להיות תמיד בשמחה על קיום המצווה, כי מצוות צריך לקיים בשמחה. ומצוות ישיבת ארץ ישראל היא מצווה. ועל כן אדם צריך להיות בשמחה כשהוא יושב בארץ ישראל. הוא יושב כל היום בארץ ישראל, גם בלילה בארץ ישראל. הוא צריך להיות בשמחה תמידית של קיום מצוות ישיבת ארץ ישראל. אם הוא עושה עוד מצוות, עוד יותר שמחה. אבל אפילו שלא עושה כביכול כלום, הוא רק יושב. רק עצם מציאותו בארץ ישראל צריכה לגרום שאדם ישמח, כי אדם צריך לשמח במצווה, ומצווה ששקולה ככל המצוות כולם, מצווה גדולה באופן מיוחד. ופה בפרשה יש לנו עוד בעניינה של מעלתה של ארץ ישראל, כי תבוא אל הארץ ונתתם. אומר המדרש, כתוב, אחרי השם תלכו ובו תדבקון. איך אפשר ללכת אחרי השם? איך אפשר להידבק בהשם? השם הוא אש אוכלה. איך אדם יכול להידבק בריבונו של עולם? איך אפשר לו לבשר ודם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא? אותו שכתוב בו, בים דרכך ושבילך במים רבים. ואתה אומר, אחרי השם תלכו, ובו תדבקון, וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים ולהידבק בשכינה. אותו שכתוב, כי השם אלוקיך אש אוכלהו. הוא כתיב שביבין דנור, כלומר, הכיסא שלו זה שביבים של אש. נער דינור נגיד ונפק מקודמו, לפניו יוצא נער דינור, מי יכול לעבור אותו? מי יכול להתקרב לריבונו של עולם? ואתה אומר, הוא בוא תדבקון? אלא, איך נדבקים בריבונו של עולם? מתחילה בתרויתו של העולם, לא נתעסק הקדוש ברוך הוא, אלא במתה, תחילה. הדאוד הכתיב, הייתה שם אלוקים גן בעדן. אם אתם, כשתיכנסו לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה, אף אתם, כשתיכנסו לארץ, לא תתעסקו אלא במתה תחילה, דאוד הכתיב, כי תבואו אל הארץ ונתתם. יש פטנט איך להידבק בקדוש ברוך הוא? איך נדבקים באמת בקדוש ברוך הוא? לולי המדרש הזה, היינו אומרים, שקידת התורה, תפילה בדבקות, מצוות בדבקות, זה עבודת השם. זה דבקות בריבונו של עולם. להיות מושבניק, חקלאי, לטוע עצים, זה עושה דבקות. עם איזה כוונות הוא עושה את זה? זה עבודת הקרקע. והמדרש אומר, זה אחרי השם תלכו ובו תדבקון, דוגמה של דבקות בריבונו של עולם, נטיית עצים בארץ ישראל. מעלתה של ארץ ישראל, אדם נוטע עצים, אדם עושה תופעה של צמיחה בארץ ישראל. יש בזה גדר של השתתפות עם ריבונו של עולם, בארצו, ארץ השם. מעשה של דביקות. דברים רואים, אנחנו נמצאים בין יום העצמאות לבין יום ירושלים. ויש לנו בפרשה עוד דבר שאני רוצה לעמוד עליו. מצוות ואהבת לך כמוך. הרבה מתפלים, מדוע רבי עקיבא אמר, זה כלל גדול בתורה, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול, משמע מרבי עקיבא, שזה הכלל הגדול ביותר בתורה. ולכאורה, מה עם אמונה? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לא כלל יותר גדול, חבקוק בא חבקוק ומידה מלאכת, וצדיק באמונתו יחיה, זה כולל את הכל. באדם מאמין בקדוש ברוך הוא, זה היסוד של כל קיום תורה ומצוות. אהבת לך כמוך, ייתכן שזה כלל שכולל את מצוות שבין אדם לחברו, אבל נשאר לנו חסר המצוות שבין אדם למקום. המהר"ל מסביר, מה כוונתו של רבי עקיבא, ואהבת לך כמוך, למה תאהב את חברך? מה זה כלל גדול בתורה? כלל גדול בתורה זה היסוד שהוא כולל אחר כך את הכל, כתוצאה, אם את היסוד הזה מונח. היסוד של עבודת השם, שאדם ידע מיהו, שידע שהוא צלם אלוקים. ואהבת לרעך כמוך, כי יש ביניכם דבר משותף. אתה והוא צלם אלוקים. אתה צריך לאהוב את חברך מפני שהוא צלם אלוקים כמוך. מפני שכל ישראל יש להם צלם אלוקים. כלומר, אם אתה תדע מי אתה, אז ממילא כל ההתנהגות שלך תהיה בהתאם. זה היסוד של כל התורה כולה. דע שאתה אלוקי, שיש לך נשמה אלוקית. יש לך נשמה אלוקית, ממילא אתה עניינך להיות אלוקי ולעשות את מצוות השם האלוקיות. להוציא את הכוחות העצמיים שלך מן הכוח אל הפועל. זה כל עניינו של האדם, לממש את עצמו. להיות מה שהוא באמת. ואהבת לך כמוך מלמד מי הוא האדם. כך אומר המהר"ל בהסבטו של רבי עקיבא. וממילא הוא אומר שבן זומא, שאומר, בן עזאי, שאומר, זה ספר תולדות אדם, כלל גדול מזה, בעצם הם מתכוונים לאותו דבר. הוא מתכוון לאותו דבר. זה ספר תולדות האדם, בצלם אלוקים עשה את האדם. כלומר, האדם הוא צלם אלוקים. וזה כלל גדול, זה אותו הכלל. השאלה מאיפה ללמוד אותו. כלומר, מתכוונים ליסוד אחד, והשאלה איך אולי עוד יותר לחדד את העניין. בצלם אלוקים עשה את האדם, האדם הוא צלם אלוקים. וממילא, מכיוון שכל ישראל יש בהם צלם אלוקים, ואהבת לרעך כמוך. ההכרה הזאת היא שכולנו מציאות אחת. עם אחד. איך מקיימים את המצווה הזאת? ראשית כל בהכרה הפנימית, הידיעה שכל ישראל יש בהם צלם אלוקים. יש אנשים שבהתנהגות שלהם הם לא מגלים את הצלם אלוקים בצורה שלמה. יש אנשים שיש להם קלקולים. ויש מקום גם לתת ביטוי להסתייגות מהקלקולים שלהם. צריך לסנוע את את הרע ואת הרשעות. ומצד שני, ואהבת לך כמוך. אז מסביר בעל התניא, אחר כך ראיתי את זה שזה בעצם, אומרים את זה גם בשם הבעל שם טוב, שצריך אדם לפתח את ההבחנה ולאהוב כל אדם מישראל בצד האלוקי שבו, בנשמה, את הנשמה האלוקית שבו, את הצד הטוב שבו, ואם יש בו צד לא טוב, את הצד הזה לשנוע. זה מאוד מאוד קשה, כבר דיברנו על זה, מאוד מאוד קשה לאהוב את האדם וגם לשנוא אותו. זה לא מסתדר. אבל זה מציאות מורכבת באמת. שבכל אדם מישראל יש בו צד נקודה של טוב. ויש בו גרעין שייתכן שבסוף יחזור בתשובה. אם לא הוא, אולי בנו או בן בנו. יש בו גרעין פנימי טוב שהוא בעצם הוא יותר עוצמתי מכל ההתנהגות שלו. גם אם ההתנהגות שלו שונה לחלוטין, היא חיצונית, היא חולפת, היא לא הצד היותר הבסיסי שלו, אבל משהו השתבש, והוא לא נוהג כמו שהוא צריך היה לנהוג, כמו שהטבע העצמי הפנימי שלו. וצריך לדעת איך לעשות את ההבחנה הזאת, ולאהוב את הצד הטוב ולשנוע את הצד הרע. אנחנו דיברנו על זה בימים האחרונים, הרבה עסקנו בצד הזה, איך אנחנו מגבשים את עצמנו, איך הציבור, ראשית כל, עד שאנחנו הולכים לחבר את כל ישראל ביחד, אנחנו צריכים לחבר את כל אלה שמבקשים לעשות את רצון השם. אלה שכוונתם לעשות את רצונו של ריבונו של עולם. ומתכוונים לקיים את רצונו ותורתו. ויש אבל בין עובדי השם, יש גוונים שונים, ויש הדגשים שונים, ויש חסידויות שונות, ויש כאלה שמדגישים יותר את אהבת התורה בלבד, וקיום מצוותיה, יש כאלה שמדגישים את אהבת ארץ ישראל, ואהבת עם ישראל, וגם בתוך זה יש עוד גוונים וגווני גוונים, ויש מקום לכל זה. כי באמת התורה צריכה להופיע בהרבה אופנים, בכל הצדדים. אבל, ואם רואים את זה בעין כזאת, אז אנחנו יכולים לראות את עצמנו כחלק שמחובר עם הכל. עצם ההכרה שלנו, עצם ההסתכלות שלנו, שכל הציבור שרוצה, המבקשים לעשות רצונו של ריבונו של עולם, יש בנו משותף רב מאוד. ההכרה שאנחנו מכירים בזה מחברת. אפילו שהרבה אנשים עדיין לא. הגמרא אומרת, אברהם אבינו, אחד היה אברהם שאיחה את העולם. אברהם איחה את כל העולם כולו, כמי שמאחה את הקרע. אברהם הכיר שכל העולם כולו אחד. העולם לא הסכים עם אברהם אבינו. העולם היה חלוק עליו. אבל יש אחד בעולם שהוא מכיר שהעולם הוא אחד, מכיוון שיש ריבונו של עולם אחד, וכל העולם הוא אחד, אז הוא מאחד את כל העולם, בהסתכלות שלו, במבט שלו, וזה גורם אחדות. ואם אנשים, ישנם אנשים, שהם רואים את כל הציבור כולו, לגווניו, כאחד, כמחוברים, ורואים את המשותף והמאחד והמחבר, זה יוצר מציאות פנימית של אחדות, וזה כבר פועל. אחר כך צריכים כמובן להמשיך את זה גם בפועל. ואני אומר, אילו היינו מגובשים ביחד עם הציבור שלנו, כל שומרי התורה והמצוות היו היום מגובשים במצב הנוכחי שמדינת ישראל נמצאת, ושהחוסר האמון בכל ההנהגה, ומחפשים מנהיגים שיבואו ויניגו את ישראל. אז אם אנחנו היינו יודעים גם לפרגן אחד לשני, ולא רק לבקר, ולא רק לראות חסרונות של אחרים, אלא לראות ולהיות מחוברים הציבור שלנו, היינו יכולים לקחת אולי את ההנהגה, לפחות להשפיע השפעות עצומות ורבות מעל ומעבר. במקום שנתכתש בינינו לבין עצמנו, כל אחד עם הדייקנות שלו, ואני לא אומר שנוותר, אבל וצריכים לדעת לעשות את שניהם ביחד. מצד אחד, כל אחד לא לוותר על הגוון שהוא נותן לו ביטוי של עבודת השם כפי שהוא מבין את זה, ומצד שני, בדברים המשותפים, שבהם אנחנו לא חלוקים, נעבוד ביחד. לא נתכתש בינינו בעצמנו, אם כך צריך לעשות, אחרת צריך לעשות. ואהבת לרעך כמוך. ממש כמוך. ואז אני השם. אחדות השם מופיעה ומתגלה על ידי אחדות ישראל. הספר החרדים אומר שזה ענף מאחדות השם. כלומר, השם אלוקינו, השם אחד, מצווה לייחד אותו, ריבונו של עולם אחד, וענף מזה זה אחדות ישראל. אם עם ישראל מאוחד, מתגלה אחדות השם בעולם. אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. טוב, אנחנו נמצאים כעת בדיוק בשבת הזאת שעברה, כן, אנחנו במוצאי שבת, היה 25 ימים לעומר, בדיוק אמצע ספירת העומר, מפסח ועד העצרת. ואומר, עברנו כבר את האמצע, ואנחנו כבר מתקרבים לחג השבועות. בספר החינוך הוא דן בדבר, איך היה מקום לספור, מה המטרה של הספירה. הספירה היא לקראת חג השבועות, אולי היה צריך לספור ספירה לאחור, כן? מתקרבים, בהתחלה לספור ממתת וממחת ועוד, ועוד ועוד, עד שאנחנו מגיעים לחג השבועות. אבל זה היה אולי מבלבל, אז אנחנו מתחילים מספירת העומר, אבל בצל המגמה בנינו אל חג השבועות, אל חג מתן תורה. וככל מה שאנחנו מתכוננים יותר לחג מתן תורה, אנחנו יותר מקבלים. זה יום אחד בלבד, והוא מהר מהר עובר. ואם אנחנו מכינים את עצמנו הרבה, אז ביום הזה אנחנו מצליחים לתפוס אותו, ולמצות באמת אותו בצורה יותר גדולה. אז יהיה רצון שהשבועות האלה עוברים לקראת חג השבועות, יהיו שבועות של שקידה גדולה. יש יותר ללמוד במוצאי שבת, יש יותר ללמוד ביום שישי אחר הצהריים הארוך. מוצאי שבת כבר התקצר, אבל יש יום שישי אחרי הצהריים. ראיתי בכמה מקומות היתרים מהפוסקים שמתירים ללמוד גם ביום שישי אחרי הצהריים. ואפשר בעניין זה לסמוך על המקילים. אבל בכל אופן, אני מזרז למזורזים, מפני שברוך השם התחלנו את הזמן טוב מאוד. מסכת מעניינת. ובעזרת השם, ככל שאנחנו נשקוד יותר, בזאת יבוא ארון אל הקודש, נוכל לבוא לקראת חג השבועות מוכנים ולקבל מחדש ולהתחדש מחדש בקבלת התורה.